שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. ישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, מנדי אור. ליל בדיקת חמץ. ליל הסדר מעבר לפינה, מי ששומע אותנו עכשיו, בין הניקיונות, בין הקניות האחרונות, בין הסידורים האחרונים, נדבר על נקודה נפלאה שנכנסת ללב. זה לא הזמן עכשיו לדבר נושאים כבדים, נושאים עמוקים, אבל כן נדבר על נקודה שתופסת את הלב, שנכנסת לראש, ויכולה גם לשנות חיים. מסוג הרעיונות האלה, שאולי ניפגש עם יהודים עוד 50 שנה, ויגידו, שמענו את השיעור הזה בערב ליל הסדר, עשינו שינוי בחיים, שינוי במשפחה, שינוי בתקשורת, שינוי בצורת החינוך, שינוי בצורת הלמידה, וראינו ישועות. באמת, זה לא נקודה של רעיונית, תיאורטית, זה לא הזמן עכשיו לסברות עמוקות, זה פשוט עניין ישיר, איך נכנסים ללב, איך מדברים על הילדים, והם יקשיבו. לילה אחד בשנה, זה מצליח לנו. הלילה המוצלח ביותר בשנה. המצווה שאנחנו מצליחים לקיים אותה יותר מכל מצווה אחרת, מקיימים אותה באופן השלם ביותר. זאת מצוות, והגדת לבנך. הצלחנו. התורה מצווה אותנו לדבר לכל ארבעה בנים. וכולם בנים, וכולם באים. ליל הסדר, זאת המצווה המקוימת ביותר בעם ישראל. כמעט 100% מעם ישראל, יהודים שכל השנה, יהודים שלא פתחו סידור, שלא פתחו חומש, יהודים שלא יודעים מה זה קדיש קדוש וברוך, יהודים שלא מקיימים כמעט אף מצווה אחרת. אבל ליל הסדר זאת מצווה, יהודים שלא יושבים לסעודת ראש השנה, ולא יושבים לסעודה המפסקת בערב יום הכיפורים, ולא יושבים בליל שבועס. אבל ליל הסדר זאת מצווה שמקיפה את עם ישראל, ויהודים ממשיכים את זה מדורי דורות, בנים ובני בנים, משפחות שלמות יושבים לליל הסדר לקיים ביחד את מצוות והגדת לבנך. והשאלה הפשוטה שכל אחד שואל את עצמו, איך הצלחנו? מה גורם לילדים שלנו לבוא? מה גורם לילדים שלנו להתעניין? מה גורם ללילה הזה להיות כל כך פופולרי, כל כך מבוקש, כל כך חגיגי וחלק מהחיים היהודיים, עד כדי כך שזה נמשך כל כך הרבה שנים ובכל תפוצות עם ישראל? אגב, לפני שנכנסים לשאלה איך עושים ומה עושים, מה הסוד של החינוך בליל הסדר, אני רוצה לומר פרפרת נפלאה שעומדת כשלעצמה. שמעתי פעם וורט נפלא, שזאת הסיבה שאליהו הנביא בא לבקר אותנו בליל הסדר. מה מביא אותו? למה הוא בא דווקא בליל הסדר? פלא פלאות. אליהו הנביא בא לבקר אותנו בשתי הזדמנויות. מי שזוכה זה פעמיים בשנה. בליל הסדר הוא בברית מילה. או לפי הסדר הנכון, בברית מילה הוא בליל הסדר. וכל אחד שואל את עצמו, מה מושך את אליהו הנביא בברית מילה ובליל הסדר? בברית מילה מכינים לו כיסא, בליל הסדר מוזגים לו כוס. למה? למה הוא בא דווקא בברית מילה ובליל הסדר, ולא בסעודת חתונה, בחופה שמקימים בית בישראל, ובתפילת כל נדרי? מקימים בית בישראל, זה המקור לברית מילה. בני זוג מחליטים ביחד לבנות חורבה מחורבות ירושלים, להקים עוד חוליה בשרשרת הדורות. זה לא סיבה של יהוא הנובי יבוא לשמח אותם בחופה? למה? למה לא נעמיד בסעודת חתונה כיסא לאליהו? ומה יש לו מליל הסדר? מה ליל הסדר שונה מכל מצווה אחרת בחיים? למה שהוא לא יבוא לתפילת נעילה? עומדים יהודים, מוסרים את היחידה שבנפש, יחידה ליחדך, מוסרים את עצם עומק הנפש לקדוש ברוך הוא, צועקים, שמע ישראל, השם הוא האלוקים, מעמקי הנשמה. זה לא סיבה של יהוא הנובי יבוא לראות את זה, ליהנות, לראות את הגדולה של עם ישראל. מה מביא אותו דווקא בברית מילה ובליל הסדר? התשובה היא עצומה. כי אילו שתי המצוות, האמת היא שביחס לליל הסדר, יש תשובה אחת, המראה בהגדה שלו, בהערות על ההגדה, מביא את זה תשובה של רבי משה חגיז, שתשובה פשוטה. למה אליהו הנביא בא בליל הסדר דווקא? כי הוא בא להעיד על אילו שהם נימולים ויכולים לאכול קורבן פסח. הרי כל הרי לא יאכל בו, והרי לא יכול לאכול ליל הסדר, לא יכול להיכנס לסעודת הפסח. אליהו הנובי הוא היחיד שהיה בכל הבריתות. אז הוא מסתכל על האף ואומר, את האף שלך אני מכיר, את האף שלך אני לא מכיר. אז הוא פשוט השומר בכניסה לסעודת ליל הסדר, כדי לדעת מי יכול לאכול מקורבן פסח. זה רעיון אחד. אבל שמעתי פעם, וורט מדהים, פרפרת מדהימה, למה אליהו הנביא בא באמת לברית מילה וליל הסדר? מה קושר בין שתי המצוות האלה? אגב, ואומר לך בדמי חיי, אלו מצוות שקשורות יחד עוד מליל פסח. מליל יציאת מצרים בדמי חיי, דם פסח ודם מילה. דם פסח ששמו על המשקופים, דם מילה שמלו עצמם באותו הלילה. כבר מאז, אלו שתי המצוות עשה היחידות שחייבים עליהם כרת, כבר מאז שתי מצוות עשה האלו, ברית מילה וליל הסדר הולכים ביחד. מה העניין? אלו שתי המצוות המקוימות ביותר בעם ישראל. בדרך פלא, בדרך שצריכה עיון, אלו שתי המצוות שכל עם ישראל מרגיש אליהם שייכות. ברית מילה וליל הסדר, ברית מילה קרוב ל-100% מעם ישראל מעל את בניו. ליל הסדר, יש אומרים שכל בעל משפחה בעם ישראל יושב לליל הסדר. זאת מצווה שמשום מה תופסת כל יהודי. יהודים שלא באים בכל נדרי, יהודים שלא פתחו אף פעם משנה וגמרה, אבל ליל הסדר כולם יושבים יחד. תגיד ליהודי את המילה מה נשתנה, תגיד ליהודי מה זה דיינו, כולם יודעים, כולם מכירים. זה חלק מהשפה שלנו. אליהו הנביא בא לראות את עם ישראל ביופיו. הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא בשתי הזדמנויות, בברית מילה ובליל הסדר, כדי לראות את עם ישראל בקדושתו ובטהרתו. למה? כי אליהו הרי היה נביא של גבורות. אליהו הנביא אמר, קנו קינתי השם צבאות, את בריתך עזבו. אליהו הנביא אמר, אני היהודי האחרון. אליהו הנביא הספיד את עם ישראל. הוא אמר, אחריי לא יהיו. אם אחרי הקידוש השם בהר הכרמל, הם יכולים להמשיך וללכת אחרי נביאי הבעל, אם אחרי שהם צעקו, השם הוא האלוקים, הם יכולים לשכוח הכל ולחזור אל השקר הזה, שהם ראו בעיניים שלא מדובר ביותר מתעתוע, אז הוא נשבר, הוא אמר, אין סיכוי, עם קשה עורף הוא, אין מה לעשות עם זה, זה לא יחזיק מעמד, כמה זה יחזיק, אני האחרון. שולח אותו הקדוש ברוך הוא לכל ברית, ולכל ליל הסדר, לראות את הקדושה של עם ישראל, לראות את היופי של עם ישראל, לראות את הקשר הנצחי של כל יהודי, החכם, הרשע, תם ושלא יודע לשאול, את העובדה הזאת שלא מספידים את עם ישראל. המין, העם, שייך לקדוש ברוך הוא. ולא רק המין והעם, אלא כל פרט עומד בקדושתו, בכל פרט יש חלק אלוקם ממעל ממש, כמו שאנחנו מדברים פה כל שבוע ושבוע בשיעור תניה. זה הרי על מה שלא נדבר בתניה. מהשיעורים, תמיד בסופו של דבר הנקודה היא הקדושה של יהודי, הרוממות של יהודי, הטהרה של יהודי. בשתי ההזדמנויות האלה, ברית מילה וליל הסדר, זה מגיע לשיא, וליהו הנביא כנביא של גבורות, נשלח לראות את העניין, את היופי, את הרוממות, את הקדושה של כל יהודי. ואנחנו באים ושואלים, אבל איך זה באמת הצליח כל כך? מה עשות? מילה ברית מילה, הברית הראשונה, המצווה הראשונה בחיים, ילד מקיים עוד בגיל 8 ימים, עוד לפני שזה נכנס אצלו בתת מודע, עוד לפני שהמוח התפתח. בסדר, ברית מילה עוד איכשהו אפשר להבין. אבל ליל הסדר, מה ליל הסדר יותר טוב מסעודה מפסקת של ערב יום כיפר, או מסעודת ליל ראש השנה? זה מצווה רגילה שמקיימים אותה באמצע החיים, באמצע השנה, באמצע כל הבלגן, והנה פתאום היא מזדקרת מעל כולם, מטפסת מעל כולם, וכל יהודי מרגיש אליה שייכות וחיבור פנימי. מה העניין? איך הצלחנו לקיים את הדרישה של התורה, להביא את כל הארבע בנים? רוצה להגיד נקודה מיוחדת בבינה, אמיתית מעין כמותה. כל מרצה, כל דרשן, יודע שזה הסוד, איך מגיעים לאנשים, איך מושכים אנשים, איך מגרים אנשים, איך מפתים אנשים. ואת הסוד הזה אנחנו צריכים להעתיק כל השנה כולה. כמו שאנחנו מחנכים בליל הסדר, כך צריכים לחנך כל השנה. ואז אותה חיות ואותה התלהבות ואותה שמחה ואותו עניין שיש לארבעת הבנים בליל הסדר, יהיה להם כל השנה כולה. מילה אחת מספרת את הסיפור. והגדתו. אגודה. התורה לא מצווה אותנו, ודיברת, ואמרת, וציווית, ושיננתם לבונכו. לא. פתאום מילה חריגה. מילה שאנחנו לא מכירים אותה. והגדתו לבנכו. מה זה והגדתו? איך מגידים? מגיד, סיידר מגיד, אגודה. כולם מכירים את חלק האגדה שבתורה. מה זה אגדה שבתורה? מה זה והגדתו? למה התורה מצווה פה באופן מיוחד, אגב, אצל הבן שאינו יודע לשאול, התורה מצווה והגדתו לבנכו. מה פתאום והגדתו? והגדתו פירוש, ומשכת. המילה והגדתו בארמית, המילה מגיד בארמית, המילה גוד בארמית, זה למשוך. משכו, קחו. גוד אסיק. גוד זה למשוך. זה אותו גוד זה כמו לאגוד, כמו לחבר. אותו דבר, המילה אגודה בתורה. מה זה אגודה בתורה? אגודה זה מה שמחבר, זה מה שקושר. זה מה שמאחד. והגדתו לבנכו, התורה מצווה אותנו, תמשוך את הילד. אל תצווה אותו. אל תאמר לו, אל תדבר אליו, לא דברים רכים ולא דברים קשים. פה יש ציווי מיוחד. אם היה מדובר רק על הבן החכם, הבן החכם אפשר להגיד לו, אפשר לצוות אותו, אפשר, הוא בכל מקרה יקשיב, כי הוא חכם, כי הוא מתעניין, כי הוא צדיק, כי הוא קדוש, כי יש לו נשמה גבוהה. אבל פה לא מדובר על הבן החכם, פה מדובר על הבן שלא יודע לשאול, פה מדובר גם על הרשע, שהרי גם הוא כרוך בסוגיה של הבן שלא יודע לשאול, פה מדובר על התם, שהוא לא מתעניין, שאתה נחשב אצלו כמו אדם מדור קודם, אתה לא מעניין אותו. יש מוכר שלאחר זמן, רשי אומר על הבן התם. הוא בן ששייך ללאחר זמן, הוא לא שייך לעכשיו. אז אתה נראה לו כמו משהו פרימיטיבי מהדור הקודם, מה שמעניין את האבא לא מעניין אותו. איך מחברים את אלו שלא שואלים? אומרת לך התורה, לא ואומרתו, לא וציביסו, לא ודיברתו, והיגדתו. תמשוך להם את הלב. תשאל את עצמך איך לחנך בצורה שמושכת אותם, שתגרום להם לרצות להקשיב, שתגרום להם להבין שיש פה משהו שהוא חשוב להם. וזאת הנקודה. לילה סדר מצליח כי אנחנו מחנכים בלילה הזה בדרך אחרת ממה שאנחנו מחנכים כל השנה. אנחנו מעמידים את הילד במרכז, אנחנו נותנים לו פרסים, אנחנו גורמים לו לשאול שאלות, והכי חשוב, וזאת הנקודה העיקרית, והגדתו, מושכים לו את הלב פירוש, אנחנו יוצרים רלוונטיות. אנחנו מקשרים את הדברים אליו וגורמים לו להבין שהדברים נוגעים אליו ומעניינים אותו. וזה עיקר העניין. אם אנחנו שואלים, מה הסוד של המגידים? והגדתו, והגדתו, מפה מתחיל כל עניין של הגודל. הסוד של המגידים, מה זה מגידים? מגיד זה אדם שיודע לעניין קהל, יודע למשוך קהל. אם יביאו פה רב, הקהל ירדם. אם יביאו פה עסק, הקהל ירדם. יהודים האלה, כבודם ממקומה מונח, הם לא שייכים להוראה לציבור. הוראה לציבור זה מסגרת, זה מקצוע בפני עצמו, שקשור למגידים. דברי הגודל, המויש חי מסלב. יש מקצוע כזה. שזה קשור להגיע לכללות העם, לכל הארבעה בנים, זה עבודה של המגידים. מה עושה המגיד? איך המגיד מגיע לכל יהודי? מה סוד הגודל? המגיד מדבר אל האדם. המגיד שואל את עצמו לפני שהוא בא לדבר, לא איך אני אומר את הדברים כפי שהם, אלא איך אני גורם לציבור להתעניין. הוא מעמיד את השומע במרכז, ושואל את עצמו, למה השומע צריך להקשיב לי עכשיו? למה זה מעניין אותו? וכל מה שהמגיד עושה, זה לתרגם את הדברים לשפתו ולעולמו של השומע. וזה עיקר החינוך. עיקר החינוך זה למשוך את הלב של הילד, שהוא יבין שתורה היא מעניינת. שהוא יבין שתורה היא חשובה. שהוא יבין שתורה היא יקרה ומתוקה וטובה. איך עושים את זה? עם הרבה מאוד אמצעים מסביב, ועם העניין עצמו. אמצעים מסביב, מבטיחים לו פרס בליל הסדר, כליות ואגוזים. מעמידים אותו במרכז, הוא עומד על הכיסא, והוא מדבר והוא מקשיב. וכולם מקשיבים לו. אבל בעיקר, דרך ההגודה עצמה, דרך הלימוד עצמו של ליל הסדר, זה דרך רלוונטית. זה דרך שאנחנו יושבים וחושבים איך לעניין את הילדים. איך לגרום להם להבין שיש פה משהו יקר שחשוב להם, שמדבר אליהם, שמדבר עליהם. יושב הסבא במרכז השולחן, מספר סיפור על יציאת מצרים שלו. מספרים סיפור על יהודי שראה נס, על יהודי שראה השגוחה פרוטיס. מספרים סיפור על איך יהודי זכה בעצמו ליציאת מצרים, על הסבא שברח מפולין, הוא ברח ממרוקו, הוא ברח מאלג'יר, הוא ברח מאושוויץ. כל ההיסטוריה של עם ישראל מקופלת בתוך ליל הסדר, בלילה הגדול הזה. יושבים ואומרים וורט, שמוכיח את הגדולה של עם ישראל, את הנצחיות של עם ישראל. אז הילד שומע, והוא אומר, וואו, אני חלק מדבר גדול. אני חלק מהדבר הגדול ביותר שקיים בעולם. אולי בתור דוגמה אני אומר בסוגריים. הנה פרפרת אחת שאפשר לומר בליל הסדר, שהיא משנה חיים, שהיא משנה את ההסתכלות. ליל הסדר. איזה סדר? זה הרי לילה בלגן. מה פתאום הלילה הזה נקרא ליל הסדר? אם יש לילה שאין בו סדר, זה בלילה הזה. ליל הסדר זה ליל ראש השנה. יושבים זוג יהודים מבוגרים, לבד. הנכדים הלכו כל אחד לבית הכנסת שלו. יושבים זוג יהודים עם הסימנים של ראש השנה. עם הגזר, ועם התפוח מדבש, ועם הרימון, ועם הקרטה, ועם כל הסימנים, יושבים יהודים, מבקשים הקדוש ברוך הוא שנה טובה. זה סדר. עומד יהודי בליל כל נדרה עם הסידור, עם עצמו, עם המחשבות שלו, עם הוידוי שלו, זה ליל הסדר. אבל ליל פסח זה ליל הסדר? מתכנסים אצל סבא וסבתא, משפחה של 50 נכדים. כולם רבים, יגיד ראשון את המנשתנו, זה עולה מהשולחן, זה יורד מהשולחן. זה עולה על גבי זה. יין נשפח, מצות, לחץ משרויה. זה ליל הסדר. ב-12:01 כבר סבא אומר לסבתא שילכו כבר, שיהיה שקט. איזה ליל הסדר זה? מה פתאום ליל הסדר? יש במערל נקודה עצומה. ליל הסדר, הלילה שעושה סדר בראש ובחיים. זה הלילה שמלמד שבמציאות יש סדר, שבהיסטוריה יש סדר, שבעולם יש סדר. עם 3,336 שנים אחרי יציאת מצרים, אנחנו יושבים ומקיימים ליל הסדר. היסטוס שיש סדר. היסטוס של הרכבת הזו יש קטר, של האונייה הזו יש רב חובל, יש לה קברנית. למרות שיש כל כך הרבה רגעים בחיים, שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך. אנחנו בעיצומה של שנה נוראה ואיומה. מחוץ לשקל חרב ומחדרים מימה, שיהיה כבר גאולה כפשוטה, שיהיו כבר שמחות כפשוטה. איזה חצי שנה איומה ונוראה עברנו. אחינו בית ישראל שנודדים ממקום למקום, החטופים, השבועים, מסירות נפש של הצבא, כל כך הרבה דאגות וצרות ולחצים בשנה הזאת. וכל המתח מסביב, הוויכוח והמלחמות והמחלוקת הפנימית. אתה מסתכל ואומר, רבני של אלום, מה? על מחורי האף הזה? את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להבין באותו רגע. אם הקדוש ברוך הוא צריכים פרספקטיבה רחבה, וליל הסדר נותן לך פרספקטיבה רחבה, ליל הסדר אומר לך, אל תביט על הרגע, אל תביט על מראהו. תסתכל על ההיסטוריה, תסתכל על כללות החיים, על עבר הווה ועתיד, תעמיד את המציאות כולה מול העיניים. והלילה הזה אומר, יש סדר. איזה עוד עם בעולם חוגג 3,336 שנות חירות? איזה עם בעולם סבל בלילה הזה כל כך הרבה? בעלילות דם, ברדיפות, בגזרות משמדות. וכל המשמידים כולם נעלמו, כולם מושמדו בעצמם, והכבשה נשארה. 70 זאבים, דבר קילה אותם, והכבשה נשארה יחידה, לספר על כל הזאבים. אם לא הכבשה, גם לא היו יודעים שהיו זאבים פעם. בוודאי, הלילה הזה עושה סדר בראש. זאת נקודה למשל, שאתה מדבר בליל הסדר בצורה כזו, אז הילדים מבינים שבויסונו הויצים משם. אשר גאולו נו וגאל את אבותינו. בכל דור ודור, מוסיף אדמור הזקן פרק ממזיים בטניה, ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. בליל הסדר כל הסגנון הוא אחר. זה לא סגנון של חקירות תיאורטיות. זה סגנון שמקשר, סגנון שמחבר, סגנון שיוצר אחדות, שהאדם מבין, שהילד מבין, מדברים עליי. אליי זה נוגע. ככה צריכים לחנך. שומה עלינו. ועבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. הרי בפעם דיבר, שאבא צריך לספר, ועבור זה עשה השם לי בצייתי, זה נוגע אליי, זה קרה איתי, זה לא משהו שכתוב בספרים. אני יצאתי ממצרים, אני זוכה לראות השגוחי פרוטיס, אני זוכה לראות סייעתא דשמיא. כשמחנכים בצורה כזו, שהדברים נוגעים, וככה זה צריך להיות כל שבת, כל פעם שיושבים עם הילדים. לא רק להגיד עניינים גבוהים, זה חשוב מאוד, בוודאי, אבל בשביל זה ילד יגיע לישיבה. החינוך הביתי, זה חינוך שיוצר קשר. זה חינוך של מגיד, זה חינוך של גוד, חינוך של חיבור. מי שחו, קחו. זה חינוך שילד אומר וורט בליל שבת ושואלים אותו, איפה זה נוגע אליך? איפה זה פוגש אותך? איך זה מחזק אותך? איך זה נותן לך כוח במלחמת היצר הפרטית שלך? הוא, איך אומרים, הילד הוא הנושא. הוא לא התלמיד ששומע את אבא, אלא הוא עצמו הנושא שסביבו סובב כל השולחן. בליל הסדר כל אחד, כל אבא צריך להיות מגיד בעצמו, כל אבא צריך להיות הדרשן בעצמו, ומהו סודו של הדרשן? לקשר את הדברים לעולמו של התלמיד, וכמובן מסביב כל התנאים, שהילד עומד במרכז, והפרסים, והכליות והאגוזים, והשאלות הטובות שהוא שואל, השאלות, מקשיבים לשאלות שלו, לא מדכאים את השאלות, לא משתיקים את השאלות, אלא שומעים את השאלות ועונים כמו שצריך, לכל ילד בשפה שהוא מבין, לחכם כך, לרשע כך, לתם כך וכו' וכו'. אבל הוא שואל, ועונים, ומחשיבים אותו, ומעמידים אותו, ובעיקר מלמדים בדרך שהוא מבין, בדרך ששייכת אליו. מחפשים את המשמעות של מה שקורה, כדי שיהיה קשור לילד. אם מלמדים את הילד בצורה כזו, אז זה נהיה שלו, אז זה נשאר אצלו ליל הסדר כחוויה טובה, שהוא רוצה להמשיך ולהעביר אותה הלאה, לבניו ובני בניו עד סוף כל הדורות. ברוח הזאת, הייתי פעם וורט, שעומד בפני עצמו מיוחד ונפלא. כשאנחנו מבינים מה הסוד של המגיד, מה הסוד של הדרשן, מה הסוד של מי שמעביר מסר שנכנס אל הלב, הסוד של מי שמדבר ומקשיבים לו, אז אפשר להבין, רש"י נפלא. יש רש"י, פלא פלאות, פרשת צו, תמיד השנה, אמנם כבר קראנו פרשת צו, אבל בכל שנה פרשת צו ירי שבת הגדול. יש רש"י, רש"י תמוע על קורבן תודה, רש"י מפורסם, שהוא מאוד מאוד, מאוד תמוע, מאוד משונה, הוא ממש צועק, צריך עיון אפילו בקריאה פשוטה. אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני. רש"י מדבר על ארבעה צריכים להודות, ורש"י מציין, לפרק ופזיין בטילים, ליודו להשם חסדו, איפה שדוד המלך מפרט את הארבעה שצריכים להודות. אבל רשי משנה את הסדר. אצל דוד המלך זה מופיע בסדר של עוברי מדבריות, בית, חבושי בית האסורים, יורדי הים וחולה שנתרפא, חולים שיתרפו. זה הסדר של הארבעה צריכים להודות בפרק ופזיין בטילים. רשי מציין לדוד המלך בטילים, אבל משנה את הסדר. מה שאחרון, הוא מקדים אותו להיות ראשון. יורדי הים, שאצל דוד המלך הם כמעט אחרון, הוא מקדים אותו להיות ראשון. רשי כותב, יורדי הים, עוברי מדבריות, חבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא. כל אחד שואל למה. אם אצל דוד המלך זה מאוחר, למה רשי מקדים את יורדי הים? מה העניין? עוד שאלה מאוד מעניינת, שגם היא צועקת מתוך הרשי. הראשונים, רשי אומר בלשון רבים. יורדי הים, עוברי מדבריות, חבושי בית האסורים, אומר בלשון רבים. חולה שנתרפא אומר בלשון יחיד. למה? מה מונח כאן? רבי פעם כתב, ובעצם זה שיחה בליקוטי שיחות מפורשת, אבל נקודה כל כך פשוטה ומיוחדת במינה. לרשי ברור שמויש רבינו היה דרשן טוב. שכשמויש רבינו לימד את הלכות קורבן תודה לעם ישראל, הוא לימד את זה לא כרעיון ישיבתי, אלא כרעיון שנכנס ללב, כרעיון שיגרום להם לרוץ ולהביא קורבן. לרוץ ולהודות לקדוש ברוך הוא בעצמם. להרגיש חיבור לנושא. לכן משה רבנו לימד אותם את ההלכות כפי שזה קרה אצלם. הוא לימד אותם את סדר ההלכות, את סדר חיובי קורבן תודה, כפי שכל אחד מהם התחייב בקורבן תודה. איך היה הסדר אצלם? קודם כל הם היו יורדי הים. קודם כל הם עברו את ים סוף. הגומל לחייבים טובות שגמלן היא טוב, הם ניצלו מאימת הים. אחר כך הם נכנסו לתוך המדבר, הם היו עוברי מדבריות. ואז הם חטאו בחטא המרגלים, והמדבר הפך עבורם לבית האסורים. המדבר הפך עבורם למקום שהם בו הם היו 40 שנה. ולבסוף אומר רשי בלשון יחיד, חולה שנתרפא. כי זה לא היה לכל העם. אדרבה, העם התרפא במתן תורה. כמה יהודים חלו אחר כך. אז קודם כל רשי מדבר על כללות העם, הוא אומר בלשון רבים. ואומר את זה בלשון רבים לפי סדר הדברים שהדברים התקיימו אצלם. אחר כך הוא אומר, אם יש חולה אחד שנתרפא, גם הוא צריך להביא קורבן תודה. אבל מה מונח בתוך הרשי? מה למדנו כאן? את הסודות של הדרשן. איך דרשן מדבר, הוא מקשר את הדברים אל עולמו של המאזין. הוא הופך את המאזין לא לתלמיד ששומע, אלא לנושא של השיעור. התלמיד הוא המרכז של השיעור. אגב, העניין הזה מתאים מאוד עם דבר נוסף, שמשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. כן? אחרי מתן תורה, משה רבינו יתרפא וידבר אלוקים את כל הדברים האלה וכו' וכו'. אבל לפני מתן תורה, כתוב בתורה, משה רבינו בעצמו מתלונן. ואני ער על שפתיים, כבד פה וכבד לשון, לך לאח שלי, אח שלי מדבר יפה. מה הסיפור? איך אפשר להבין את העניין הזה? משה רבינו, איש האלוקים, האדם השלם. מה המשמעות של העניין הזה, שהוא כבד פה וכבד לשון? ומצד שני, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אני ארפא אותך? הקדוש ברוך אומר, לא, אני אשלח אותך עם אהרון הכהן. למה? אני ארפא אותך. מה הבעיה? מי שם פה לאדם? אני ארפא אותך. מה העניין? דמור הזקן אומר, נקודה מאוד מאוד עמוקה. זה המעלה של משה רבינו, שהוא היה כבד פה וכבד לשון. כי מי שמדבר יפה, זה אדם שמעמיד את השומע במרכז. זה אדם שיש אצלו עוד מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה זה לדבר יפה? לדבר יפה הפירוש הוא שאתה לא אומר את הדברים כפי שהם ירדו מהשמיים, אלא אתה אומר את הדברים כפי שהמאזין מסוגל לשמוע אותם. כפי שהמאזין מסוגל להקל אותם. כפי שהמאזין ישוכנע ויתרגש מהם. מה אתה צריך לשבת? אתה לא צריך לשבת ולחשוב, להגיע לעומק העומקים מהקדוש ברוך הוא התכוון, אלא להפך. למצוא את העטיפה היפה, את המילים הנחמדות, שיכנסו לליבו של המאזין, שיחיו אותו, שיעוררו אותו, וכך צריך להיות. אומר מויש רבינו, ריבוני שלום, אני לא מתאים לעבודה הזאת. בעולם שלי רק אתה קיים. אין אצלי שום מציאות חוץ מהאמת כשלעצמה. מויש רבינו לא עסק בשלום בית, למה הוא לא עסק בשלום בית? כי בשביל לעסוק בשלום בית, צריכים להגיד למאזין מה שהוא רוצה לשמוע. ארון הכהן היה צריך לשנות מהאמת, כדי להגיד למאזין מה שהוא רוצה לשמוע. מויש רבינו אומר, אין עוד מלבדו, בעולם שלי אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אתה רוצה מישהו שידבר אליהם, שישכנע אותם, שיעורר אותם, שזה חייב להיות ככה. הם לא יכולים להיות כוף עליהם רק גיגיס, אי אפשר שכל החיים יהיה רק באופן של נעשה. צריך להיות גם נשמע, צריך להיות גם הבנה, צריך להיות גם הזדהות. לך לאח שלי, אח שלי מתאים לזה. הוא אוהב ישראל, הוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא מחשיב כל יהודי כמו בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לדבר. יש לו את הכישרון הזה, לשבת ולהעמיד אדם, ולחשוב מה האדם הזה רוצה לשמוע, ואיך אני משכנע אותו לתקן את השלום בית שלו. אהרון הכהן יכול לעשות את זה. מויש רבינו אומר, אני לא מתאים לזה, אני, בעולם שלי, אני נמצא על הר סיני. בעולם שלי רק ריבונו של עולם קיים, ומי שלא רוצה, בעיה שלו. אבל אני לא יכול לרדוף אחרי אף אחד. זה לא התפקיד שלי. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? אתה צודק. צריכים גם את התפקיד הזה וגם את התפקיד הזה. צריכים מצד אחד את מוישה, שיגיד את האמת כמו שהיא, זה קהילי ונבאו, וצריכים את אהרון, שידע לתרגם. אחרי מתן תורה, אהרון הכהן הפך להיות כהן גדול, מוישה רבנו קיבל כבר כנראה את שני הכישרונות. אבל על כל פנים, מה היסוד שלמדנו? דרשנות זה מקצוע של להיכנס אל הלב. של להגיד, והגדתו לבינכו התורה מצווה אותנו ציווי מיוחד במינו, לדבר אל הילד בצורה כזאת, שהוא ישמע, שהוא יקשיב, שהוא ישתכנע, והדברים התיישבו על ליבו. וכשזה הופך להיות שלו, אז כבר בשנה הבאה הוא מחכה לליל הסדר. ולא רק בשנה הבאה, אלא בשנים הבאות, כשהוא הופך להיות אבא בעצמו, וסבא בעצמו, הוא כבר רוצה שגם הילדים שלו יהיו חלק מזה, כי הוא זוכר את זה כחוויה טובה, כחוויה בונה, כחוויה מעצימה. אני אסיים בסיפור על מסירות נפש. סיפור מסירות נפש של מוישה רבינו, מסירות נפש של מנהיג, של רבון של ישראל. השבוע, י"א בניסן, היה יום ההולדת של הרבי, של הרבי מלובביץ'. אני רוצה לספר סיפור, מה זה מסירות נפש של מנהיג? לדבר לילד בשפה שהוא מבין. כל אחד מבין כמה רבי מרומם, וכמה רבי יכול לשבת בספרים שלו וללמוד עם עצמו. אבל עד איכן הדברים מגיעים לקיים את מצוות והגדתו. לדבר על ילד בשפה שהוא מבין. זה היה לפני 60 או 70 שנה, אז באמריקה כולם יודעים את הסיפור. הייתה עלייה גדולה בגשמיות, וירידה גדולה ברוחניות. אנשים הגיעו מאירופה, הגיעו לאמריקה, לאמריקה. וברוך השם, הצליחו בגשמיות מאוד, עשו הרבה כסף, הקימו מפעלים, נכנסו לעבוד, מהר מאוד, התקדמו במשרות, הפכו להיות בלבטים בעצמם. התעשרו מאוד, אבל כמו שעלו בגשמיס, ככה ירדו ברוחניות, והייתה ירידה גדולה. הסבא, עוד היה מהדור הראשון, עוד היה נראה כמו בשטטל, כמו הבעיירה. הבן כבר היה, איך פעם מישהו אמר, שלא נדע מצרות, אבל מישהו פעם אמר, שחכם רשע, טעם שאינו יודע לשאול, זה ארבע דורות בתוך המשפחה. הסבא הוא חכם, הסבא במעיירה, הוא נשאר כמו בעיירה. הבן הוא כבר ילד אמריקאי מקומי, הוא כבר אושר, הוא כבר מרד, הוא מטריס, הוא כבר חכם גדול, הוא יודע יותר טוב מהסבא, הוא איש העולם הגדול. הנכד הוא טעם, הוא אפילו לא אושר, הוא לא מבין בזה שום דבר, הוא יודע שפעם בשנה באים לסבא לליל הסדר, צריכים להביא קערת מצות ולדבר שם דברים רוחניים. בסדר, הוא מכבד את סבא, הוא שואל כמה שאלות, יוצא ידי חובה. הנין הוא כבר שאינו יודע לשאול, הנין כבר אפילו לשאול או שואל, כבר לא בא לסבא, כבר, זה לא חלק מהחיים שלו, וכבר לגמרי חס ושלום העניין הוא היסטוריה. טוב, שיהיה להפך, אז הנה סיפור על להפך. אז זה היה לפני 70 או 60 או 80 שנה, אני יודע בדיוק כמה, היה סבא כזה, שהוא היה החוכום, והנכד שלו, הנכד התם, חוגג בר מצווה. סבא אומר לנכד, אנחנו הולכים לרבי מלובבי שיקבל ברכה לבר מצווה שלך. בסדר, הולכים ביחד, נכנסים לסבא, נכנסים לרבי, 2:30 בלילה לפנות בוקר, הרבי מקבל יהודים ליחידות, הסבא מדבר עם הרבי ביידיש, מדברים, מספרים, מה נשמע, ואחר כך מגיע תורו של הנכד, של החתן, של סיבת המסיבה. הרבי מסתכל עליו, פונה אליו באנגלית, מיד המראה שלו מסגיר בדיוק במה ובמי מדובר, והרבי שואל אותו, איזה ענף ספורט אתה אוהב? ילד אמריקאי, חייב להיות מחובר לאיזשהו ענף ספורט. אז הוא אומר, איזשהו ענף. הרבי שואל אותו, אתה הולך לפעמים למשחקים של הקבוצות האלה, למשחקי ספורט? הוא אומר, בוודאי, אתמול הייתי. הרבי שואל אותו, תגיד לי, ומי מנצח במשחקים האלה? מי מנצח? הילד נדהם, איזה רבי זה שלא יודע איך עובדים משחקי ספורט? הוא מסתכל על הרבי ומאלף אותו בינה. הוא אומר לרבי, רבי, בספורט אין מי מנצח. בספורט מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. רבי מסתכל עליו, והרבי אומר לו, אתה מתחיל את החיים, תזכור את מה שלמדת עכשיו, תזכור את מה שאתה בעצמך לימדת עכשיו. בספורט אין כללים, בספורט מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. תדע לך שהחיים הם מגרש ספורט. מצד אחד עומד היצר הטוב, מצד שני עומד היצר הרע, ובאמצע עומד אתה, אתה הכדור, שכל צד מנסה למשוך אותו לצד שלו, מנסה לשלוט בו. יהיו ימים, אומר הרבי, שיהיה לך קשה מאוד, היצר הרע ימשוך אותך. ואתה תרגיש נשלט בידיו. אבל תזכור את מה שלימדת עכשיו. בספורט אין כללים. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. בסדר? הילד שמע, זה רבי לעניין, אומר וורטים מובנים לבר מצווה, לא איזשהו וורט שאף אחד לא מבין. בסדר, אוקיי. חלפו השנים, הוא כבר נעשה בן 18, ויום אחד הוא בא הביתה, בסוף הקיץ, ובעיניים נוצצות. הוא אומר, אבא, אמא, אנחנו הקולג' שאני לומד בו, זכינו בפרס הגדול לנסוע לאיזשהו מקום מחוץ לעיר, יש שם ליגת מכללות, ליגה של המכללות הגדולות בארצות הברית, אנחנו זכינו לנסוע להיות שם סוף שבוע, לצפות במשחקים. הבן מחכה לשמוע מחיאות כפיים מההורים, שיא החיים, להגיע לצפות בליגת מכללות. אבא ואמא מסתכלים אחד על השני, והם אומרים, בן, בעיה, אתה לא יכול לנסוע. כי סוף השבוע הזה זה יום כיפור. ביום כיפור, יום אחד בשנה, אנחנו הולכים לבית הכנסת. אנחנו צמים. יום אחד בשנה שהנשמה היהודית מתעוררת. הבן מסתכל עליהם, לא מאמין שזה קורה לו. אבא, אמא, מה קשור עכשיו צמים? אנחנו נצום יום אחר כך. מה? אני לא מפספס. לזכות בזכייה כזו, כל החברים, אני לא מפספס. נו, זה אמריקה. לא מתווכחים. אומרים לילד שיעשה מה שהוא מבין. זאת אומרת, שיחליט מה שבא לו. ערב קודם, לפני הנסיעה, הילד הולך לחבר שלו לצפות באיזשהו משחק. והם צופים במשחק, והקבוצה החלשה ניצחה. והשדרן אומר, זה מה שיפה בספורט. שאין כללים. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. הנער הזה שומע את המילים. הם מכות לו בראש. והוא מנסה להיזכר מתי הוא שמע אותם. בספורט אין כללים. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. והוא נזכר בשתיים וחצי בלילה. בחדר יחידות, בברוקלין. שהוא יושב מול רב, מול רבי, עם זקן לבן ועיניים כחולות. והרבי הזה אומר לו, תזכור בחיים, אתה מתחיל את החיים עכשיו. החיים הם ספורט, החיים הם תחרות. היצר הטוב מושך לצד אחד, היצר הרע מושך לצד אחר. תזכור, יש לך את כל הכוחות. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. והתעורר בו, העיניים הטובות של הרבי שהביטו בו. האהבה שבה הוא דיבר, זה עורר בו את הנשמה. והוא חזר הביתה והוא אמר, אבא, אמא, אני אשאר איתכם בכל נדרי. אני אשאר איתכם ביום הגדול והקדוש, שביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. אז זאת הנקודה. את החינוך של ליל הסדר צריכים להמשיך כל השנה. חינוך אוהב, חינוך מחבק, חינוך שמעמיד את הילד במרכז, ובעיקר חינוך שמדבר אל הלב, שהוא רלוונטי, שיוצר קשר בין הרעיונות לבין המציאות, זה הופך את התורה למתוקה, לטובה, למענגת, ובעזרת השם מבטיח שנזכה לכל הנחת שצריכים. שיהיה לנו בעזרת השם נחת, שנדבר ויקשיבו לנו, נזכה להעביר הלאה לכל ארבעת הבנים. ונראה כבר גאולה אמיתית ושלמה כפשוטה, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.